אתם מאזינים לגבי גזית.
לאחרונה אני צופה בטלוויזיה בסדרות משפטיות לא דמיוניות, אלא סיפורים שהיו באמת, והם משוחזרים ביד אומן על ידי המפיקים של התוכניות האלה. במקרה, בלי שום קשר לדבר הנורא שקרה הבוקר, ראיתי סיפור על אב, באמת צברון לבן, איש שלא שותה ולא מעשן סמים, שהסתבך יום אחד בעבודתו. סיפור אמיתי אגב, שהסתבך בעבודתו, מעל ב-$100,000 במקום עבודתו, ומשנודע לו שמקום העבודה שוקל להעמיד אותו לדין, וכתוצאה מזה הוא גם היה יכול ללכת לכלא, הוא ביטח את בנו בן ה-10 בסכום של $100,000, ביטח את בנו בן ה-10 בסכום של $100,000, שחט אותו, שרף את הבית כדי שמעשה הרצח ייראה כתאונה, אחר כך הוציא את הגופה, זרק אותה לפח השפעה, הסיע את הפח השפעה בטנדר שלו כ-180 קילומטר, וזרק אותו לתוך נער בתקווה שהגופה לא תימצא. בסופו של דבר, חקירה פורנזית רצינית מצאה את הסיפור הזה, ואני יושב, אני מסתכל על האיש הזה, מהנדס באיזושהי חברת הייטק, ואומר לעצמי, $100,000? אז לפעמים רוצחים את הילדים גם לא בשביל $100,000. דוקטור לימור עציוני, שלום.
בוקר טוב.
סיפרתי את זה כהקדמה לשיחה איתך, את סגנית דיקן בית הספר למשפטים במרכז האקדמי שערי משפט, ואת עובדת בימים אלה על ספר שיישא את השם הורים רוצחים.
נכון.
אז אני חשבתי שהורים רוצחים זה נושא שיחה שאני אקיים עוד מעט עם פסיכיאטר שינסה להסביר לי איך הורי יכול לרצוח. נכון. אבל אני מאוד אשמח אם תספרי לי מהי הנחות היסוד שלך בכתיבתך את הספר הזה.
טוב, נקודת המוצא שלי כמשפטנית ולא כמומחית לרפואה או סוציולוגיה וכולי, אבל במסגרת המחקר על הנושאים הללו אתה נחשף גם לדברים אחרים. $100,000 ציינת, הרבה פחות מביא אנשים לרצוח את ילדיהם. הרבה פעמים כשמדובר בגברים, ואגב יש הבחנה באמת בין גברים ונשים, הרצח כשמדובר בגברים, וכמובן זה לא הכללה, אבל על פי רוב, נובע מנקמנות, ממקום...
מי רוצח יותר את הילדים? עולם... הגבר או האישה ברוב המקרים?
על פי רוב, בעולם המודרני, כלומר, תשמע, זה דבר שקיים משחר ההיסטוריה, אבל לא בעולם המודרני אנחנו רואים באמת קצת יותר, נטייה קצת יותר לראות גברים רוצחים את ילדיהם, וגם הבחנה בין גברים ונשים במניעים השונים לרצח. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רואים נשים שרוצחות את ילדיהן על רקע מצב נפשי קשה בעקבות הלידה או לאחר הלידה, ואגב, המחוקק הישראלי נתן דעתו לכך והקל באנישה, כלומר, קבע בסעיף חוק מסוים בחוק העונשין, אנישה מופחתת ביחס לנשים שרצחו את ולדיהן.
אנחנו זוכרים את מקרה בוריסוב ואחרים, כן.
נכון, אבל שם זה היה מקרה מיוחד, כי רוב המקרים, כמו תפיסת העולם הקיימת, זה שמדובר במעשה נפשע, מטורף, לא שפוי, לא נורמלי, ואנחנו מוצאים שמבחינה משפטית רוב המקרים הם לא נתפסים כנהנים מהגנת אי שפיות הדעת על פי חוק העונשין, וההורים הרוצחים עומדים לדין פלילי, כלומר, עצם האמירה הזאת, הוא לא שפוי.
את אומר, יאמר, זהו, יאמר דוקטור עציוני, ההדיוט יאמר, הרי אדם נורמלי לא יכול לרצוח את ילדיו. כדי שירצח את ילדיו הוא חייב להיות לא שפוי, ועל כן אולי בכלל יש בעיה להעמיד אותו לדין, כי איך אדם שפוי, יאמר ההדיוט כמוני, יכול לא רק לרצוח את בנו, יכול...
הטענה הזאת היא טענה שגם, זה הדמיון הרב בין פגיעה של הורים את ילדיהם מינית בתוך המשפחה לפגיעה של הורים באופן המתה, עבירות המתה, רצח והריגה בתוך המשפחה. התפיסה שרווחה בעבר זה שהורה שפוגע מינית בילדו הוא לא שפוי, הוא לא נורמלי, ולכן צריך בעצם, זה לא הגיוני, זה לא עולה על הדעת, וגם זאת הטענה בהקשר של הורה שרוצח את ילדו. אבל אמירה כזאת היא אמירה לא נכונה. סייג שפיות הדעת הוא סייג מאוד 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 מצומצם בשיטת המשפט, וגם אם המעשה נשמע ונראה כטירוף מוחלט, כדבר לא נורמלי, בעצם לא על פי הנורמה הכללית, החברתית, המוסרית, הערכית, עדיין מדובר בעבירה, ואדם שעומד בעצם שפוי בדעתו, עומד על פי הנורמות והכללים מאחורי מעשיו ואחריות מוחלטת, והוא יכול לשאת באחריות. לכן, גם אם אנחנו, גם אם האידיוט אומר זה לא שפוי, השפה המשפטית, עולם המשפט שלנו לא יראה בכך אישפיות, ובאמת, בישראל רוב המקרים הם מקרים של אנשים שעמדו לדין פלילי. גם איתי בן דרור, סתם כדוגמה, שרצח את ילדיו ביולי 2010.
את שלושת ילדיו, כן.
את שלושת ילדיו.
וגם האדון הזה שזרק את ילדיו מה...
לא מזמן, שקפץ איתה מצפון תל אביב בבניין גבוה. ויש עוד מקרים רבים אחרים שבהם, גם שזה נתפס לא נורמלי, זה נתפס לא הגיוני, מי עושה דבר כזה? אגב, ועוד מניעים של נקמנות ופגיעה בהם, כולם עמדו לדין פלילי, כלומר, זה מי שנשאר בחיים, כן? הורים שרצחו ונשארו בחיים.
האם בתי המשפט, אולי את יודעת, מחמירים בעונשם של רוצחי ילדיהם, או מטילים עליהם עונשים כאילו היה זה רצח רגיל במרכאות?
לא, אז הטענה הרווחת זה שבאמת יש איזושהי מידה של רחמנות כאשר אם רוצחת את ילדיה, ובכלל...
כי כבר היא אם, כי כבר היא אם שקולה כמובן.
נכון, זה אותם, אבל זה מין תפיסה שרווחת, למרות שאני מכירה הרבה מאוד פסקי דין שבהם ניתנו, בטח בשנים האחרונות, כשאנחנו מדברים את זה ומעלים את המודעות לתופעה, ואגב, האמירה שלי היא אמירה שלא מדובר במקרים בודדים ונדירים, כמו שחשבנו כל כך הרבה שנים, כמו שחשבנו שעבירות המין במשפחה זה משהו מאוד מאוד נדיר, היום אנחנו יודעים שזה מאוד שכיח, היום אנחנו גם רואים שפגיעות המתה של הורים את ילדיהם במשפחה, זה כבר לא מקרה נדיר, זה פשוט תופעה, ואנחנו רואים את זה חדשות לבקרים, חוזר ונשנה, וממניעים שונים, ועל ידי בהקשרים שונים של בני זוג ביחד, של הורה לבד גבר, של אם בנפרד, וכו' וכו' מקרים. אני ראיתי הרבה מאוד פסקי דין בישראל, ראה דוגמת מהמקרה של איתי בן דרור, שלמרות שהוא טען אני חולה נפש, הוא עמד לדין פלילי, הוא קיבל 3 מאסרי עולם, ואגב, אנחנו בישראל עושים בדרך כלל, מטילים עונש שהוא חופף ולא מצטבר.
בארצות הברית, בארצות הברית לא יודעים פחות או יותר מה זה עונש חופף, אלא מטילים עונשים ברצף אחד אחרי השני.
נכון, נכון, מצטבר. ואז זה המקרה. לכן אני חושבת שגם עם ההנחה וגם עם האמירה שיש איזושהי מידה של רחמנות כשמדובר בהם שרצחה את ילדיה וכולי, אם היא לא עומדת, אם היא לא נהנית מהפטור של אי שפיות הדעת, אז הענישה היא מחמירה, והיא לדעתי גם תלך ותחמיר אם נשנו עוד מקרים כאלה. ואנחנו כנראה נאמר את זה שוב בכל פעם מחדש שהמקרה הבא יגיע, כי אנחנו רואים גם את המחדל הגדול של החברה שרואה, שומעת, ויש תמרורי עזרה בדרך.
למרות שברור שחומרת הענישה לא תהיה דגל אדום מעל המקרה הבא, כי אדם שמגיע למצב נפשי של לרצוח את ילדיו, כבר לא משנה לו אם הוא יישב 30 שנה או מאסר עולם, ברור לו שהוא יישא בעונש באופן הקיצוני ביותר. אני מאוד מודה לך, דוקטור.
נכון, נכון.
אני מודה לך מאוד על החלק הזה, דוקטור לימור עציוני, סגנית דיקן בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי משפט.